למאמר הפתרון, בעמוד השלישי, פסקה ובכדי. ובכדי למצוא איזה מוצא מהסבך הזה, יש לתפוס היטב את חוק ההתפתחות ההדרגתי האמור, שעליו ביסס כל שיטתו. ויש לדעת שהחוק הזה הוא חוק מקיף לכל הבריאה כולה, ועליו נבנו מערכות הטבע כולה, הן הבלתי אורגניים והן האורגניים, עד למין האנושי בכל תכונותיו האידיאליים כמו החומריים. בכל אלה אין לך דבר שלא יעבור תחת חוק הברזל של התפתחות הדרגתי, המסובב ובא מכוח התרוצצות של שני כוחות זה בזה. הכוח הפוזיטיבי, דהיינו כוח בונה, וכוח נגטיבי, דהיינו כוח שולל ומהרס. ועל ידי מלחמתם הקשה והתמידי זה בזה, נמצאים יוצרים ומשלימים את כלל המציאות בכללו, וכל פרט של המציאות בפרטיותו, וכאמור למעלה, שכוח השולל מתגלה בכל מצב מדיני בסופו, הוא המגביה אותו למצב שהוא יותר טוב ממנו. וכן הולכים המצבים בזה אחר זה, עד שהוא מגיע על שלמותו הסופית.
זאת אומרת, יש רק כור אחד, שהוא הבורא, הטוב ומטיף, הפועל בצורה הקבועה, ואנחנו הנבראים נמצאים בתוך החוק הזה ברצון לקבל שלנו, ובהתאם בהשתוות או השתוות צורה נמצאים מושפעים ממנו במידה זו או אחרת, בחיוב ובשלילה. אבל כל פעם שאנחנו נמצאים במצבים שעוד לא הגענו והשתוות הצורה המלאה לחוק הזה, כל אחד לפי הטבע שלו, לפי התכונותיו, לפי שורש נשמתו, אז אנחנו נמצאים תחת שני כוחות בעצם, או שני צורות ההשפעה מהחוק הזה, מהטוב ומטיב, מהבורא, או מושך או דוחה. אבל לכיוון אחד, להשתוות הצורה לדביקות. ועד כמה שהנברא יותר מפותח, הוא מושפע מהחוק הזה יותר, ומפני שה מפותח ביותר מכל הבריאה הוא אדם, אז סובל יותר מכל היתר סוגי הבריאות, דומם צומח וחי. וגם כן האדם, בהתאם למידת ההתפתחות הזה, עד כמה שמתפתח יותר, סובל או מרגיש את החוק הזה יותר. לכן אין לנו יותר בעיה שאנחנו צריכים לפתור בקיומנו, אלא להיכנס באיזון עם החוק הזה, עם הכוח שנקרא בורא. וצריכים לראות כל הצרות ובעיות, יסורים ומקרים שעוברים איתנו רק כאופנים של השפעה מהכוח הזה. כן.
וניקח לדוגמה את כדור הארץ, אשר תחילה היה רק כדור גזי, דוגמת ערפל. ועל ידי כוח המושך שבתוכו, ריכז במשך תקופה מסוימת את האטומים שבו, לתוך חוג יותר צר. שכתוצאה מזה, נתהפך כדור הגזי לכדור אש נוזלי.
זאת אומרת, היה איזשהו מין כדור גדול מאוד, הוא לא אומר מה שהיה לפני זה, מתחיל מזה, שהיה כדור גדול מאוד של גזים, על ידי כוח המשיכה צנטריפוגלי, בין כל האטומים, הם התחילו להתתמצם לכדור יותר מצומצם, אבל יותר מוצק. עד שהופך להיות, הופכים להיות גזים לנוזלים, לדברים יותר קשים, כן?
ובהמשך תקופות של מלחמות נוראות של שני הכוחות שבכדור הארץ, הפוזיטיבי עם הנגטיבי, גבר כוח קרירות שבו על כוח האש נוזלי, וקירר איזה קליפה דקה מסביב הכדור, ונתקשה שם.
אש נוזלי זה מין... טוב, לא חשוב איזה צורות החומר כאן הוא מדבר. העיקר שזה יש לנו שני הכוחות שצנטריפוגלי מצד אחד, או המושך. ושני כוחות האלה, כמו הכוחות של התפתחות, או על ידי דברים טובים או רעים אצלנו, לא חשוב, אבל בשני כוחות האלו, כל הנברא אפילו דומם, וצומח חי מדבר ודאי, הם מרגישים רק כוחות האלה, כל אחד במישור שלו, באים ומתקרבים למטרת הבריאה.
אכן, עוד לא שקט הכדור ממלחמות הכוחות, ובהמשך איזו תקופה, גבר שוב כוח האש הנוזלי, והתפרץ ברעש גדול מתוך בטן הכדור, ועלה ושיבר את הקליפה הקרה והקשה לרסיסים. וחזר הכדור לאש נוזלי. ושוב התחיל תקופה של מלחמות חדשות, עד שבסוף התקופה גבר שוב כוח הקרירות על כוח האש, וקירר שנית קליפה קרה וקשה מסביב הכדור, והפעם הייתה הקליפה יותר עבה ויותר מסוגלת להחזיק מעמד נגד ההתפרצות של הנוזלים מבטן הכדור.
למה? כי בעצם זה הצורה של התפתחות. כל פעם שדברים הצטברו, הצטמצמו לצורות כמה שיותר דומות לצורה הסופית, זאת אומרת להשתוות הצורה לכוח העליון. כן.
והייתה
שדומם נמשך לצומח, צומח לחי, חי למדבר ומדבר לאלוקים.
והייתה כוחה יפה לתקופה יותר ארוכה. אמנם בסופה שוב נתגברו הנוזלים והתפרצו מתוך בטן הכדור ושברו את הקליפה לרסיסים, ושוב נחרב הכל ונעשה לכדור נוזלי. וכן נתחלפו התקופות בזו אחר זו, ובכל פעם שגברה כוח הקרירות, נעשה הקליפה שכבש לו עבה ביותר. עד שבסוף נתגברו כוחות הפוזיטיביים על הנגטיביים, ובאו לידי הרמוניה מוחלטת. והנוזלים לקחו מקומם בעמקי האדמה, והקליפה הקרה נתאבה כל צרכה שמסביב להם, ונתאבה אפשריות ליצירת חיים אורגניים עליה כיום הזה.
נו, מה להגיד? יכול להיות שמישהו חושב שזה לא לפי מה ש... לא לפי הדעת תורה, על הבריאת ה... עולם הגשמי וכדור הארץ וכן הלאה, אז יש לו בעיה עם מה שהוא מתאר לעצמו. בעל הסולם מתאר את זה בצורה כזאת, ובהחלט בכל הדברים ששייכים להתפתחות הדרגתית של היקום, של הכדור הארץ, של האדם שבו, הוא בעצם מביא לנו אותה תמונה כמו שהמדע, ולא כמו שכתוב בפשט בתורה. כי ודאי אנחנו מבינים שבתורה לא כתוב על העולם הזה, אלא מסופר שם על על מה שכתוב ביצירת העולם העליון. ואין בתורה שום מילה שאומרת משהו על העולם הזה, לכן נקראת התורה הקדושה. קדוש זה נקרא רוחני, נבדל. ורק כשלים יכולים לחשוב שהתורה מספרת על העולם הזה, על ההיסטוריה, על איזשהו מין התפתחות יחסים בין בני אדם, איזה רומן ההיסטורי. ודאי שאין שם אף מילה על זה, ולכן כאן שבעל הסולם מספר לנו על יצירת כדור הארץ, הוא בעצם, אפשר להגיד, פעם ראשונה שהמקובל מסביר לנו איך נעשתה הבריאה שבעולם הזה הגשמי. ובאף מקום אחר אנחנו לא ראינו הסבר על זה מצד הקבלה, מצד התורה. כן.
הוא כותב פה, נתגברו כוחות הפוזיטיביים על הנגטיביים ובאו לידי הרמוניה מוחלטת. הרמוניה זה לא איזון בין הפוזיטיביים לנגטיביים?
הרמוניה זה איזון, ודאי, שלעת עתה יש, שיש כל פעם מתגברים כוח אחד על כוח השני, כן? ובאים לזמן מלא הרמוניה, ואחר כך שוב יש התגברות תקופות. כן? שהרמוניה הזאת זה בעצם רק איזה מין מצב מאוד רגעי שקורה בזה שזה מתגבר על זה או זה מתגבר על זה. אז יש באמצע איזשהו מין תקופת השוואת הלחצים, השוואת הכוחות. ואז הוא קורא לזה הרמוניה. שדברים האלה, עד שלא מגיעים להשוואה המטרתית, הסופית, ודאי שזה רק זמני. כן.
ממש על אותו הסדר, מתפתחים גם כל גופים האורגניים. כי מעת זריעתם עד גמר בישולם, עוברים עליהם כמה מאות תקופות של מצבים, מפאת שני כוחות, הפוזיטיבי עם הנגטיבי, הנלחמים זה בזה, כמתואר בכדור הארץ, ומלחמות האלו הם המביאים את גמר בישולו של הפרי.
זאת אומרת, בכל הרמות פועלים הכוחות האלה, דומם צומאי חי מדבר, ויש להם אותה מגמה, ובעצם זה אותו כוח אחד. רק הנברא שנמצא בדרגות שונות של הרצון לקבל ובדומם צומאי חי ומדבר, הוא מרגיש השפעה אחרת מהכוח האחד הזה, הכללי הבורא, שלכן כוח כנגדו הוא שמתאים לו, שמורגש בו, זה בהתאם לדרגת הנברא. אבל בעצם זה כוח אחד. כשאנחנו עולים מדרגה לדרגה, אז אותו כוח פועל עלינו, רק בצורה אחרת, בהתאם לדרגה שאנחנו רוכשים. כן.
וכן כל חי מתחיל בטיפת נוזלים קטנה, ועל ידי התפתחות דרגתי בכמה מאות שלבים מכוח מלחמות הכוחות האמורים, היא מגיעה בסופה שור גדול ראוי לכל עבודה, או אדם גדול ראוי לכל תפקידיו. אלא שיש עוד לחלק בין שור לאדם, כי השור כבר הגיע על שלבו הסופי בתקופתנו היום. אבל האדם שכוח החומרי שבו אינו עוד מספיק להביאו על שלמותו, מפאת כוח המחשבי שבו, העולה במידת העזר שבו אלפי פעמים על כוח החומרי שבו, נמצא לו משום זה סדר חדש של התפתחות דרגתי שאינו נוהג בשום בעל חי. הוא התפתחות דרגתי של המחשבה שלו. וביותו גם יצור חברתי, הרי מעט לו התפתחותו האינדיבידואלי, אלא שלמותו הסופי תלוי גם בהתפתחות של כל פרטי החברה שלו.
באמת, יש התפתחות הדרגתית מאותו הכוח העליון, בדומם, בצומח, ועל החי ועל המדבר, שעל המדבר יש בעיה נוספת שהוא חייב להתפתח לא לבד, אלא בתוך חברה, ולהיות מאוזן עם כוח הזה שמפתח אותו דרך החברה. יש כאן בעיה נוספת, מאוד מאוד גדולה, מאוד מיוחדת, שדרגת המדבר נדרשת שהיא תתפתח לא בשלבים בלתי הכרתיים, כמו שדומם צומח וחי, שחמור לא חושב איך ללא להתפתח מטיפת זרע ולהגיע להיות חמור הבריא השלם, לאדם שהוא מתפתח, מתפתח ודאי שבצורה כמו החמור, בצורה הביולוגית, גם כן מטיפת הזרע להיות האדם, ועל זה הוא לא צריך לפקח ולדעת איך שבא לו התפתחות. אלה מה שחשוב לנו לדעת, שכלפי המדבר שבו אין לו שום צורה טבעית שיתפתח, אלה כל השלבים שבהתפתחות המדבר שבאדם, חוץ מהבהמה שבאנו, אנחנו חייבים להתפתח בהכרה שלמה, מלאה. אפילו האדם שבאנו הגשמי, אנחנו צריכים להתפתח על ידי הסביבה. שחמור הוא יהיה בסביבה או לא בסביבה, הוא בכל זאת יודע איך להתנהג בעולם שלו, והוא לא טועה, והוא יודע בדיוק מה לאכול ומה לשתות ובאיזה צורה להתנהג, ואפילו שיהיה עגל בן יומו כשור קרי, הוא לא איתה וכבר יש לו צורה המוכנה, השלמה של הבריאה שלו. מה שאם כן אדם שנולד עדיין חייב 20 שנה, 15 שנה להתפתח, וההתפתחות הזאת על ידי הסביבה שעוזרים לו לקבל איזושהי צורה שמתאימה לסביבה שלו, לסביבת האדם. וההתפתחות הזאת היא מאוד שונה מדור לדור, מאומה ולאום ולתקופה וכן הלאה. ובאדם זה באמת מאוד שונה. אבל ההתפתחות הזאת היא בעצם לא נדרשת מהאדם הכרת ההתפתחות. מה זאת אומרת? שהוא מחויב להתפתח בחברה שלו לצורה שהחברה כבר מכתיבה לו. ומקבל את הצורה הזאת במוקדם ובמאוחר, בטוב או ברע, ודאי לא כולם בשווה, ולכל אחד כאן הוא גורל משלו ותנאים משלו, אבל החברה עושה מאדם איזה צורה שהיא רוצה לעשות. מה שאין כן, ההתפתחות הזאת נקראת התפתחות אנושית. ויש עוד התפתחות שנקראת התפתחות רוחנית שאנחנו חייבים לעבור. ואם בהתפתחות האנושית, כבני אנוש, כחברי חברה האנושית, אנחנו מתפתחים ברצון או לא ברצון, בלחץ החברתי, בצורה המחויבת, אז ההתפתחות הרוחנית, כאן אנחנו יכולים להתפתח רק בהקדם ההסכם שלנו, בהקדם ההכרה שלנו, בהקדם ההגיעה שלנו בהתפתחות הזאת. ולכן בהבעת הרצון שלנו בהתפתחות הרוחנית, כאן נקבע צורה שלנו כבני אדם החופשיים ש נמצאים ברצון הזה, בהגיעה הזאת, במגמה הזאת, מעל הטבע המחייבת, ולכן כל ההתפתחות הזאת היא באה על חשבוננו. היא מה שאנחנו בעצם בונים ועושים על עצמנו, למרות שוודאי שמשתתפים, משתמשים בכוחות של הבריאה, בכוחות של הבורא, אבל ההחלטה, הרצון, ההגיעה, המגמה, הדחף, חיפוש, זה הכל על עצמנו. ובזה אנחנו קובעים את עצמיותנו. שאפשר כך להגיד שחוץ מהצורה הזאת, כל היתר הדברים הם באים על חשבון הבורא. וההתפתחות הזאת היא על חשבון הנברא. יש כוח אחד, או צורה אחת, שנקראת בורא. השפעה מלאה, טוטלית, אבסולוטית, זהו. נברא נמצא באי השתוות הצורה עם הצורה הזאת. בנברא הצורה הזאת של ההשפעה השלימה מעוררת שני התנועות. תנועה אחת, להגדיל את הרצון לקבל. תנועה שנייה, לקבל צורה בהתאם להמשפיע. אנחנו לומדים את זה מדלת בחינות דור ישר. שמההשפעה של הכתר, שהוא הבורא, יש שני צורות, חוכמה ובינה, ואין יותר. הם נקראים שלושתם גר, ג' ראשונות, שלא שייכים לנברא. זה כוחות שנמצאים מעלינו, לפנינו. שכוח אחד מפתח רצון לקבל, שזה האור שפועל בצורה ישירה, ואור שפועל בצורה בלתי ישירה, זה מפתח בנו צורה של המשפיע, בינה. שני כוחות האלו הם פועלים בצורה כזאת. אחד פועל בלחץ חיצוני, זה צורת הבורא, ושני פועל בלחץ הפנימי, רצון לקבל של הנברא. ושניהם פועלים בעצם יחד בהתפתחות. עכשיו, למה זה יש ביניהם הצורה כזאת באיזה מין, איך להגיד, לא תדירות, תהליך מסוים עולה ויורד, כן? תהליך כזה סינוסוידלי. אנחנו לומדים את זה בתלמוד הספירות גם כן, במתי ולומתי. מאיפה זה בא. אבל לומדים את זה בעצם גם לפני זה בבחינה ב' בהתפתחות, בדלת בחינות דור ישר. שתכונת הבינה, אחרי שהיא באה מתכונת החוכמה, מרצון לקבל, היא רוצה במקום לקבל, בינה זה עצם חוכמה. חלק הראשון שבבינה זה רצון לקבל. ואור חוכמה. אחרי זה מרגישה שהיא מתוך זה רוצה להשוות את הצורה לכתר, מתחילה להיות בה תכונת הבינה. אחרי שתכונת הבינה באה ונשללת, כמעט שוללת את תכונת החוכמה, מגיעה לחסדים לגמרי בלי חוכמה כלל, מתחילה להרגיש שבלי חוכמה לא יכולה להתפתח, ובלי חוכמה אין מה לקבל ואין מה לתת, גם כן. כי רצון לקבל הוא החומר של הנברא, ובלי שיקבל ויתן לא יכול להיות כלום, אז מתחיל להתפתח חלק השלישי שבבינה, שזה נקרא חאפ דבינה, שהוא כבר מתחיל לקבל, כן? וחושב בצורה הזאת של הקבלה להשפיע. וכשמגיע לצורה הזאת, הוא חוזר את עצמו, מחזיר את עצמו לכתר, וכן הלאה, וכן זה הופך להיות כאיזה מין לופ, מעגל הפנימי כזה שבתוך הבינה, שכוללת בתוכה בצורה כזאת כל צורות של הנברא. מההתחלה, מהכתר ועד המלכות. הוא מסביר את זה טוב בעץ חיים, או גם כן בהקדמה בעץ חיים, פנים מירות ומסבירות. אז מתוך התהליך הזה שקורה לנו בבינה, שמתוך רצון לקבל שבא, רצון לקבל, בא אחר כך לרצון להשפיע, לצורת ההשפעה החיצונית. וצורת ההשפעה החיצונית הזאת היא אחר כך הופכת להיות לצורת הקבלה על מנת להשפיע. מתוך זה הנברא שהוא רוצה להשפיע מתחיל להרגיש שבעצם חסר לו כוח הקבלה, רצון לקבל. מתוך זה שיש רצון לקבל, מרגיש כמה שהוא צריך תיקון, רצון להשפיע. ואז זה יוצר בנברא תהליך הדרגתי התפתחותי בצורת המעגל, כל המעגל הזה שחוזרים חלילה, כל הדברים האלה, כן, כאופנים בציר הזמן, זה מהעיגול הזה מתפתח כמו הסינוסואיד, כן? זה ברור לנו. ואחר כך כשעובדים עם רצון לקבל עם המסכים, אז זה הופך להיות כזה ציקל, איך להגיד? מחזורי, כן, זה הופך להיות לתהליך המחזורי שנקרא מתי ולא מתי, נמצא ולא נמצא, שיעורות מופיעים ולא מופיעים לפי הרצון ודאי של הכלים, שהוא פעם לחוכמה ופעם לחסדים. וזה קורה בכל ספירה וספירה, שחלק העליון מהספירה הוא שייך לחוכמה, חלק השני לחסדים, ובחברתה, בספירה הבאה, זה אחרת, חלק הראשון שייך לחסדים, וחלק השני לחוכמה, וכן הלאה. וכך הם עובדים בעברת האורות, בפליפ-פלופ כזה. אז זה תוצאה משני כוחות שפועלות בנו. מצד אחד רצון לקבל, מצד אחד, מצד השני, הכוח המחייב אותנו לקבל צורת המשפיע. לכן הכדור הארץ, זאת אומרת, בדומם, בצומח, בחי, זה מתבטא באותה, בעצם באותו חוק, רק בצורות החיצוניות שונות. אבל הכל בא מטיפת הזרע, זאת אומרת, מרשימו, ומקבל אחר כך צורה בהתפתחות הדרגתית. זה יכול להיות שכמו שהוא אומר כאן על כדור הארץ, שהתקררות והתחממות, הצטמצמות ושוב התפשטות, התרחבות וכן הלאה. זה בצורה הדרגתית, כך אנחנו רואים שכל בריאה ובריאה מגיעה למצב שהיא חייבת להיות באיזון או בהשוואת הצורה עם כוח העליון בהתאם לדרגה שלה. דומם כדומם, צומח כצומח, חי כחי, מדבר כמדבר. שמדבר כלפי הכוח שמפתח אותו, חייב להיות בדביקות כבורא עם נברא. או כנברא, סליחה, עם הבורא. ומה שעכשיו דיברנו, שההתפתחות הזאת בדרגת המדבר היא חייבת להיות התפתחות מרצונו של הנברא עצמו. מהכרת המצב הנוכחי, זאת אומרת, והכרחיות להגיע למצב הבא, למצב יותר מתאים, יותר דומה לבורא, ושנברא מחפש באיזה צורה לעשות את זה, ומחפש כוחות להתפתחות, ובסופו של דבר לפי הנחיצות הוא מוצא את זה. וחוכמת הקבלה היא לא מסבירה לנו מה שקורה בדרגות ההתפתחות של דומם, צומח וחי. כן? בזה אנחנו יכולים לראות ולחקור על ידי הכלים שלנו בטבע שנמצץ לפנינו. אלי חומת הקבלה מסבירה לנו באיזה שלבי התפתחות אנחנו צריכים להיות כמדבר. כי הדבר הזה הוא נסתר מאיתנו, ולגלות אותו בעצמנו, אם אנחנו נלך ללא חוכמת הקבלה, זאת אומרת, ללא הקדם של הידיעות שמעבירים לנו חברת מקובלים, אז אנחנו נסבול כמו אדם, שאם אדם אתה תזרוק אותו בין הבהמות חיות, סתם ככה, אדם קטן, תינוק שנולד, אז אם הוא אפילו יצא מזה, אז איזה בריאה זה יהיה. אלא אם כן שמתפתח בחברה נכונה, שנותנת לו בכל שלבי התפתחות מה שהוא צריך, ואז בא אדם רגיל, נורמלי, שיודע מה שצריך לעולם שלו וכן הלאה. אותו דבר מקובלים מביאים לנו בהתפתחות הפנימית הרוחנית שלנו. כמו חברה האנושית מביאה להתפתחות הדור החדש, גם מקובלים מביאים לנו שיטת ההתפתחות שלנו הרוחנית למי שמרגיש כבר שזקוק לזה. וכמו שהיינו סובלים בלי חברה להתפתח, או סתם איכשהו להיות מתאימים לטבע שלה, לטבע, כן? ללא סביבה. כך אנחנו ודאי פי כמה וכמה יותר היינו סובלים אם מקובלים לא היינו מביאים לנו שיטת התפתחות הרוחנית. לכן אנחנו צריכים להבין עד כמה שאנחנו באמת צריכים להודות להם שהכוחות הגדולים ביותר הם כנגד הרוחניות שבנו, כנגד הדרגה האנושית שבנו. ואם לא היינו יודעים איך להשתמש אפילו בקצת בעיצות שלהם, אז היינו סובלים בהתפתחות הרוחנית, במחבש הרוחני הזה, בכוחות לחצים שלוחצים ומתרחבים, ככה מרחיבים את הרוחניות שבנו בצורה נוראית. זה לא יומן איך אדם היה בלי חוכמת הקבלה לא מבין בכלל מה עושים ממנו, מה רוצים ממנו. זה פשוט הרבה יותר גרוע מכל תמונה שיכולים לצייר אנחנו מתמונות ההתפתחות בלי שום עזר מצד האנושי. כן. דומם, צומח, חי, מדבר, זה ארבע דרגות, כמו שיש לנו אביות שורש א' ב' ג' ד', או בחינות שורש א' ב' ג' ד', בהתפתחות, שכל בחינה ובחינה היא מולידה בחינה הבאה, אבל לא שהיא בעצמה הופכת להיות בחינה הבאה. זה כמו שהוא אומר לנו בגלגולים, או אומר לנו בזרע או בגרעין, כמו שהוא אומר לנו שם במאמר בחירה חופשית, שגרעין שהיה חי, הוא מת, הוא נרקף, לא נשאר ממנו חוץ מכוח, וכוח הזה מאבד כל צורה הקודמת, והוא הופך להיות לגרעין בדור הבא, ששם כבר הדברים שהוא רכש משך חיים הקודמים נכנסים שם כנטיות. וגם ככה באדם, וגם כך בהתפתחות הדרגתית מדרגה לדרגה. זאת אומרת, הכל בא מהדומם, כך כתוב באמת, שהצורה הראשונה שחומר היו לי קיבל, נגיד, זה בחינת א', ב', ג', אחר כך ד', אז קודם גם כן בהתפתחות העצמים הגשמיים היה קודם דומם, אחר כך צומח, אחר כך חי, אחר כך מדבר. אבל לא שדומם שמתפתח, מתפתח לצומח. אלא בזה שהוא מתפתח, הוא מגיע לצורת ההתפתחות סופית כזאת, שמביא להתפתחות הרשימות ששייכות כבר לדרגת א', לדרגת ב', לדרגת ג' וד'. זאת אומרת, זה גורם ונמשך ישנו כאן בהתפתחות, אבל לא שאחד, בחינה א' מתהפכת לבחינה ב', שהיא בעצמה הופכת להיות בחינה ב'. שאנחנו יכולים להגיד, או, הצמח הזה, הוא בהתפתחות שלו הקודמת, היה איזשהו מין מינרל, איזה אבן, איזה מין, איזה דומם, מסוג הדומם. או חי, החי הזה, בצורות הקודמות שלו, הוא היה הצמח כזה וכזה, ולפני זה עוד היה דומם כזה וכזה. אין דבר כך. אלה, הם גורמים הופעה החיצונית, להבאה, להתפתחות, כגורם חיצון. מבחינה א', שהתפתחה עד איזו צורה, היא גמרה, גרמה להמשך התפתחות של כל הבריאה בכללה, בדרגת צומח. שנתנה בזה תנאים שצומח יכול כבר להתחיל להתפתח מתוכה. עד שאותו כדור הארץ, כמו שהוא מסביר לנו, לא התקשה ולא התקרר, לא נעשה כסביבה נכונה להתפתחות הצומח, הצומח לא בא. אבל לא שהצומח אז נולד מדומם. לא, הוא חיכה בכוח שלו, לא בצורה, אלא בכוח, כמו גרעין שנרקף. הוא חיכה בצורה כזאת רגע שיוכל להתפתח על פני הדומם. אותו דבר שנעשו הצמחים באיזו צורה, בכמות, באיכות כבר, בכוח, על פני כדור הארץ, על פני הדומם, זה עשה תנאי שאותו כוח, כמו גרעין הנרקף מדרגת החי, התחיל להתפתח. וכן הלאה. ואחר כך האדם האחרון. מכל החי. ואחר כך בתוך האדם מתפתח הרוחניות שבו. כהתפתחות האחרונה. לכן אנחנו אומרים שאדם שמגיע לו התפתחות הרוחנית, גם כן הוא חייב להיות באיזושהי צורה כבר אדם. זאת אומרת, גם בהתפתחות הבהמית שלו, האנושית, הגופנית, הוא חייב להיות איזה מין בוגר. וזה הצורה הקודמת, שחייב להגיע לאיזשהו גיל בגרות, שגיל הזה הוא לא אומר על גיל כאילו, אלא על זה שהצורה הקודמת הבהמית, היא בו כביכול כבר השלימה את עצמה. ואז יכול להיות שבתוך הצורה הזאת כבר מכוח היולי הזה, כמו גרעין הנרקב, כן, מכוח יתחיל כבר להתפתח צורת האדם, אדמה לעליון. ככה זה בא, כן.
שייך לזה אפליקציה של הביטוש, הרשימו
ומילוי שלו ומילוי ויצירה של מפסים של ההתפתח של המצב הבא, בדרך של היצירה גם דומם, צומח, חיים מדבר? התהליך של ההתפתחות, כמו שאמרתי, הוא נובע לסדר קודם ונמשך של החלפת הכוחות שבתוך הנברא, של המושך ומוצא החוצה, איך להגיד, ודוחה. הרצון לקבל והרצון להשפיע, שנמצאים בתוך הנברא בצורה כזאת, כמו בחינה א' ובחינה ב', ובתוך הבחינה ב', בחינה א' וב', ושוב א' וב', בתוך בחינה ב' יש ארבע שלבים כאלו, כן? מתי ולא מתי, מה שאנחנו לומדים בספירות. התהליך הזה הוא כל הזמן קורה בכל צורות, בכל דרגות ההתפתחות, בכל דרגה ודרגה, בהתאם לדרגה. זה תהליך שלא נגמר עד שהנברא לא מקבל את הצורה הסופית בהתאמה שלו לכתר, לבורא. רצון לקבל בכל הדרגות שלו שמקבל הצורה החיצונית כמו כתר, כמו רצון להשפיע של הבורא. וגם בזה יש התפתחות בלתי סופית. אבל התפתחות בלתי סופית כבר לא על ידי שלילה וחיוב בשני הכוחות האלו. כשאדם עובר תיקון, עד גמר התיקון מגיע, אחרי גמר התיקון בדרך כלל אנחנו לא מדברים מה שקורה, אבל הוא מגיע בכל זאת לתנועה התפתחותית שלא נגמרת. אבל הצורות הן שם שאין בהן שלילה וחיוב. שניהם פועלים כאחד. להביא את האדם, אחרי אפילו שישלים את הצורה עם הבורא, כן? לעל ההתפתחות, כאילו, נו, בדרגות יותר נעלות, ששם זה כבר לא נובע מתוך חיסרון. שם כבר שיטת ההתפתחות אחרת. לא תיקון על מה שנברא. כן.
בקשר לשאלה של אורן, בעצם אין דבר כזה אבולוציה, אלא כל המדרגות כבר קיימות, רק לעינינו הן מתגלות כשמדרגה אחת נגמרת, השנייה פתאום מתגלה.
הבורא ברא בחינה ג', מצב ג', במלואו ובשלמותו, כי אצלו המחשבה שלו, הרצון שלו, האידאה שלו מיד היא המעשה, היא התמונה. ובעיה בתמונה הזאת רק אחת, ששם בתמונה הזאת יש נברא, שנברא הזה חייב להכיר מה שהבורא עשה איתו. וההכרה הזאת היא תלויה בנברא עצמו. בהתפתחות הדרגתית שלו, שיכיר את זה. ולהכיר את זה הוא יכול רק בתנאי שמתפתח בצורה איטית, מדרגה הפוכה מהבורא. זאת אומרת, מצב שאנחנו נמצאים הוא מצב הקבוע ולא קיים ולא נברא שום דבר חוץ ממצב האחד, הסופית. אלה, בהכרתנו, בהרגשתנו, אנחנו חייבים לעבור כל המצבים הנגדיים למצב הנתון הזה, כדי להבין מכל הרצונות שלנו, מכל התכונות שלנו, שאין מצב יותר טוב שאנחנו נכיר מתוך שלילה את המצב היחידי הטוב הזה כטוב, מהשלילה. אז אנחנו בהחלט נתקלל בו, יהיו כלולים בו כחלק האינטגרלי לכל דבר בהשוואת הצורה המלאה. ואפשר כביכול לעשות את זה בצורה שעוברת ללא הכרה על הדרגות רצון של דומם, צומח וחי, אבל על צורת המדבר זה חייבת להיות צורת ההתאמה הרצונית. זה, וכך כל הבריאה עוברת את הצורות האלו, בלהתאים את עצמה, זאת אומרת, בלגלות איפה שהיא באמת נמצאת, אבל גילוי הזה הוא לפי ההסכמה. שהתהליך ההסכמה הזה, הכרת הרע, במצב הנוכחי, ההפוך מהשלם, שאיפה שהנברא מרגיש שנמצא לפני ההסכמה, ואחר כך איפה שהוא נמצא בהתאם להסכמה. זאת אומרת, אנחנו חיים לא בהרגשת המצב האמיתי שלנו, אלא אנחנו חיים בתוך עולם ההסכמה שלנו. זה מה שאנחנו מציירים לעצמנו. זה דומה לאדם ששרוי בכל טוב, ואתה בא אליו ואומר, מה יש לך פנים חמוצות, מה חסר לך? זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה, וזה, אתה מכיר את המצבים האלו. מה לא בסדר? בוא נחליף, מה לא בסדר? תתייחס ככה וככה וככה, ותראה את כמה ש... הכל מסתדר, הכל יפה. כי הצורה שאתה נמצא היא צורה טובה. למה אתה כאילו דן אותה בצורה כזאת שהיא רעה? אז אנחנו חיים בתוך היחס שלנו למציאות האבסולוטית, המושלמת. אבל חיים בתוך היחס שלנו. והיחס הזה הוא מלכתחילה ההפוך, השלילי, כדי שאנחנו נכיר את, 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 את המצב שלנו בעצמנו, ונסכים ונרצה ונבחר בו כדבר הטוב ביותר מכל יתר המצבים. כמו שאנושות, כמו שבן אנוש, אדם חי בתוך ההרגשה שלו, ולא בדיוק מה שקורה בחיים בעין זרה שמסתכל, אלא מתוך המצב רוח שלו, כל מיני צורות האנושיות שהוא עובר, כן? כך זה אנחנו ברוחניות. כן. כוח היולי, אמרתי שזה, כן, זה המצא שנמצאת בנו ודורשת התפתחות ברגע שיש כל התנאים חיצוניים, אז כמו גרעין שנרקב באדמה, כן? הוא כאילו מחכה עד רגע שיש מלחים, נוזלים, הכל מה שיש לו, מתחיל להתפתח. הבעיה בהתפתחות היא לא בעיה בזרע עצמה, אלא בתנאים החיצוניים. שם זה כאילו צריכים להיות כל כל התשלובת, הכוחות, התנאים, שם זה בעצם בדרך כלל בעיה.
פרק קומונה פרגמטית. פרגמטית. קבלת הדת של ואהבת לרעך פשוטו כמשמעו. חלוקה צודקת של הרווחים, שכל אחד יעבוד כפי כישרונותיו ויקבל כפי צרכו.
זאת אומרת, קודם כל, קבלת הדת של ואהבת לרעך פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, זה דת. שימו לב מה שהוא אומר, שבמקום אחר אם הוא אומר דת, זו הכוונה שלו. ואהבת לרעך, זה דת של החברה, העתידה, ואין יותר. מה זאת אומרת דת? זה סיסמה, זה חוק העליון שקיים, זה מטרה שבשביל זה קיימים, זה בעצם כל הצופן, כל המהות של קיום, של הדור האחרון. כן.
חלוקה צודקת
של... קורא לזה גם כן קומוניזם, קומונה פרגמטית. זאת אומרת, אוסף אנשים שמבינים שהם חייבים לציית לחוק ההתפתחות ברצון שלהם, והבעיה שלהם זה הרצון, שלא נמצא מתוקן מלכתחילה באדם, ואז הם מכניסים את עצמם לתנאים מיוחדים, מלאכותיים, שתנאים האלה יעזרו להם כל פעם להתאים את הרצון שלהם לכוח העליון בהתאמה יותר ויותר בכל מצב ומצב. אז יש חלוקה צודקת של הרווחים, שכל, מה זה חלוקה צודקת? שכל אחד יעבוד כפי כישרונו ויקבל כפי צרכיו. זה החלוקה הצודקת. הבעיה כאן, איך אדם יכול לעבוד כפי כישרונו, מאיפה אנחנו יודעים? האם אנחנו יכולים למדוד ולבדוק את זה? לא. איך אנחנו יודעים כמה אדם צריך לקבל לפי הצרכיו? אנחנו יודעים את זה? לא. זאת אומרת, צריכים כאן להגיע לגילוי האסתר, לא על מנת לבדוק את האדם, לגילוי האסתר שאדם יגיע, שהוא יבין שזו הצורה הרצויה ביותר בקיומו בעולם הזה. זאת אומרת, חייבים אנשים להיות מתוקנים בכוח הבינה, בכוח ההשפעה, כך שיראו שקיום פחות מתנאי הזה לעבוד ביכולתו ולקבל אך ורק לפי הצרכיו. אם לא לפי תנאי הזה, אז הקיום שלו הוא קיום, איך להגיד, לא טוב, שלילי, בליקוי, בזוי זה, זה כלפי הרגש האדם, אבל אני מדבר כלפי, כלפי החוק. הוא קיום כמוטה, נו, כן, נו. לא שלם, לא, 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 לא. כן.
הרכוש מקוים, רק הבעלים אסור לו לקבל מרווחים יותר מכפי צרכו.
זאת אומרת, אנחנו לא פוסלים שלאחד זה יותר מהשני, אלא שלכל אחד יהיה לפי צרכיו.
סוג א' של הרכושניים יהיה עם פיקוח ציבור, סוג ב' בנאמנות עצמו או על ידי פנקסים.
זאת אומרת שיש כל מיני דרגות ויש כל מיני מצבים בחברה. אנחנו מדברים על הקמת החברה המתוקנת, ושלא, שהגיעו לו עדיין לגמר התיקון כל החבריה, ואז יש שלבים כאלו שנמצאים חלק בהכרת החוק ההתפתחות וחלק לא בהכרה אלא בהסכמה. זה מצד אחד. ומצד שני, לא מובן לנו בדיוק ודאי מהי תוצאה סופית. האם יש כזאת בכל זאת שכבה שבאנושות שנמצאת בו, נגיד, בחלק התחתון של הפירמידה, שתגיע גם כן להכרה בחוק העליון בצורה כזאת שיהיה לה רצון ודחף לקיים מתוך ההבנה, מתוך ההכרה, מתוך דחף להשתמות הצורה, או בכל זאת הדומם שבמין הזה האנושי שיקבל אפילו צורת השוואה לבורא, הוא כמו דומם שבעולם שלנו ללא תנועה פנימית. זאת אומרת, הוא יקבל איזשהו תבנית ההתנהגותית על עצמו, אבל שאלה האם תבנית ההתנהגותית הזאת היא תהיה מוכרת בו לפי רצון שלו, לפי ההכרה שלו, לפי הביקורת שלו, שהיא היחידה והרצויה, או שהוא יקבל את זה מפני שמרגיש על עצמו שחייב לקבל שזה צורת הקיום שלו בתוך החברה. אז כאן זה הבעיה, שאנחנו לא יודעים האם במין האנושי ישנו ישנה שכבה כזאת שרק בהסכמה מצטרפת וזהו לדור האחרון, גם בצורה הסופית. כן.
המובטלים יקבלו צרכיהם בשווי מעסוקים. החיים בדרך קומונה יקבלו אותם הסכומים כעובדים הבעלי בתים, ואת הרווח שירוויחו על ידי חיי השותפות יעשו מהם רכוש ציבורי בשייכות פרטי לאותו הקיבוץ.
זה צורת הברורות בעצם, כן? שכל העודף הוא בא כנכס הציבורי, ולא חשוב במה האדם עובד, או איך שהוא עובד, או חולה, או בריא, הוא מובטל, או דורשים ממנו את העבודה. כל הצורות ההתנהגות האדם עם החברה זה במקסימום ההשפעה לחברה. כן.
למה?
למה יהיה מובטל? מדובר כאן אז על המצב שלא יכולים לספק לאדם עבודה. אין כרגע מקום שהוא יכול בפועל לשרת לחברה. מה אפשר לעשות? שב ואל תעשה עדיף, מה תיתן לו לעשות? אנחנו מדברים על על החברה ש נמצאת בהכרת המציאות הרוחנית, ומתוך זה גם כן גשמית, שלא פועלת מן הסתם, אלא רק שאדם עובד במידה ולפי הצורך שהחברה צריכה אותו. אתה לא, זה כמו, אתה יודע, בבית סוהר נותנים לפעמים לאסירים לעבוד רק להעסיק אותם, שלא יעשו איזה שטויות, כן? או לילדים אותו דבר עושים, כן? שישחקו, ריפוי בעיסוק, מה שנקרא. אין דבר כזה, אנחנו כאן מדברים על החברה שהיא מבינה עד כמה שכל מצב ומצב שהיא עוברת, הוא דורש יחס לטבע ולסביבה ולעצמה, יחס הגיוני, יחס שיהיה מתוך שזה נחוץ. ואין, אם אין נחיצות בעבודת האדם, בפירות ממנו, אז מה תיתן לו לעשות? זה הרי עבודה בעיניים. אתה רוצה שהוא, הוא רוצה לתרום לחברה. אתה מחפש מקום בשבילו לתרום לחברה. ואם אתה לא מוצא, אז אתה נותן לו איזשהו שקר? זה... כן. אדוני, אני לא נכנס לכל הדברים האלה, נדון צרה בשעתה, בסדר? אתה מסכים? כן.
למה את הכלל של לאבת לרעך הוא מסביר דרך מונחים כלכליים, לא כל הזמן, פחות פה, ולא נניח ביותר קשרים בין אדם לחבר שלו? למה הוא מסביר את הכלל הזה?
הוא אומר לך על קומונה פרגמטית. איך שבנוי הדור שרוצה, או קומץ אנשים שרוצה לקיים בקומונה, שרוצה לקיים בתוכה את התנאי דור האחרון. להקים אותו ולאט לאט להתקדם בו הלאה. אז הוא מסביר לך כל היחסים שיכולים להיות שם בין פועלים וחברה, בין נכשלים וחברה, בין כל מיני אלו ש... שנמצאים במין האנושי, או בחברה האנושית. מה השאלה שלך, אני לא מבין. כן.
לא ברור, כאילו, למה הדבר הזה שנקרא אהבה, הלבוש שלו, הוא רק פה דרך כזה דבר של, דבר חומרי כזה של כסף, של מערכות...
הוא לא שומע מה שאני אומר. כי זה המצב, שדרך הכסף, דרך העבודה, דרך חלוקה, אנחנו באים אחד עם השני במגע. למה? ככה. כי זה החיים שלנו. כן, כרב אגרת. יש להם שאלה.
Владимир Ткачев. Группа Кириагада попросила задать вопрос, почему по его способностям, а не по его усилиям?
אנחנו כבר דיברנו שכל אחד צריך לקבל לפי הצרכיו, לפי כמה שמגיע לו, ולא לפי כמה שהוא נותן, תורם לחברה, כי כל אחד תורם לחברה לפי כמה שהוא מסוגל, לפי רצון שלו, וכי בזה אף אחד לא דומה לשני, זה תלוי בבורא שברא כל אחד בצורה אחרת, כל אחד צריך לקבל גם כן לפי הצורה שהבורא ברא בו. שני הדברים האלה, נתינה וקבלה, בפועל הם לא תלויים באדם, אלא הבורא כך עשה בו, ברא בו את התנאים האלה, יכולות שלו לתת וצרכי שלו לקבל. זה לא תלוי באדם, תלוי באדם רצון להשתתף לפי כל הכוחות ורצון לקבל רק כמה שהוא חייב לקיומו. אנחנו כבר צריכים לגמור בזה.
למה הרכוש מקוים?
כי כל אחד שמקבל משהו לפי הצרכיו, זה רכוש שלו. מה זאת אומרת?
יש רכוש ויש רווח.
טוב, זה כבר למחר, כבר נגמר הסרט. תשאלו על זה, על כל משפט. אפשר לדון על זה.